כיבוש, אלימות, שלמה ארצי וקומוניזם. אני מזמינה אתכם לשבת ולשתות איתי כוס יין אדום. כרגע אני מקליטה בארגנטינה, למרגלות הרי האנדים. בחוץ משתוללת סערת ברקים. בפנים האח בוערת. משפחת הצ'ינצ'ילות שלי נערכת לשינה בכלוב הגדול שבפינת החדר. ואני אומרת לכם די, די לכיבוש. ואתם עונים לי, שש. ואני עונה, טוב, אז תעזבו. בואו נדבר היום על פילים. יש המון התייחסויות לפילים בהקשרים תרבותיים שונים. מצד אחד זו חיה בעלת נוכחות תרבותית משמעותית, ובספרות הילדים היא מופיעה פעמים רבות כדמות אהובה במיוחד. מנגד, נוכחותה במרחבים אחרים היא בעיקר בהיעדרה, כי מי בכלל מדבר על הפיל שבחדר? ופיל בחנות חרסינה, רק זה חסר לנו. ומה לגבי דמבו, הפיל המעופף? בואו נודה על האמת, דמבו הוא פיל שלא כדרך הטבע. אבל כשאני חושבת על פילים, אני חושבת על פסנתרים. בעיקר בגלל שהקלידים הלבנים של הפסנתר, אלה המכונים אייבורי, הם אכן אייבורי, שנהב של חטאי פילים. והאדם מנגן על הפסנתר, כאילו אינו רווי בדימותיו של הפיל, והמוזיקה יפהפייה. ואני חושבת שיש מקרים רבים בהם יופי עולה מתוך עוולה וסבל. יהלומים נחרים על ידי אפריקאים בתנאי עבדות, דוגמניות צריכות לצום ולהקיא במשך שנים. יופי וסבל הולכים יד ביד גם בתהליך התבגרותן של נערות. אולי אי אפשר לנתק בין השניים. אולי יופי וסבל כרוכים זה בזה. תרבותית כמובן. כי האמת, שאחרת זה פשוט לא יהיה הוגן. זה יהיה קל מדי. ואני שואלת את עצמי האם יש סבל שהוא לשווא. למשל, הפסנתר שלי בבית שהקלידים שלו אכן עשויים משנהב, אבל אי אפשר לכוון אותו. ואז אני חושבת שבעצם היופי הוא לחלוטין יחסי. מי אמר שצליל לא מכוון מייצר מוזיקה שאין בה יופי? ואני מתיישבת ליד הפסנתר ופוצחת ביצירה של באך. מהמסובכות. ואני מצליחה לשמוע את היופי המזוקק הזה של המוזיקה. וזה שונה, אבל כל כך יפה. אז אני מזמינה חברים לרסיטל כדי לשתף ביופי הזה. אני רוכשת עבור האירוע מין מעיל פרק כזה עם כנפיים שאני יכולה להניף לפני שאני מתיישבת. ועושה את זה כמה פעמים. כמה מניפה ומתיישבת. כמה מניפה ומתיישבת. בשביל הרושם. הקהל נשמע מתרשם. שקט, ואני מתחילה לנגן. מבעד הריכוז הנדרש לי כדי לבצע את היצירה, אני מתחילה לשמוע חריקת כיסאות. אנשים יוצאים. בהתחלה בנימוס. יותר מאוחר ממש בבעלה. ובאיזשהו שלב מישהי מקיאה על השטיח שלי. אני מסיימת את היצירה ומניפה ידיים מעל הקלידים. מניחה אותן על הברכיים בדרמטיות. וכשאני מסתובבת, אין שם יותר אף אחד. ודודה אחת, ממש רגע לפני שהיא סוגרת אחריה את הדלת, ממלמלת. איזו זוועה. הרסיטל הזה בדיוק רץ משהו כמו 50 הופעות. אנשים מגיעים מכל הארץ, זה עובר מפה לאוזן, ותמיד יש מישהו אחד לפחות שמקיא לשטיח. בהופעה מספר 36 אני מניחה שם דלי. אחרי ההופעה 50 אני קונה פסנתר חדש, אבל אני לא מצליחה לכוון אותו באותה הצורה. ובך נשמע סתמי. מוכר הפסנתרים מסביר לי שכבר לא משתמשים בשנהב של פילים. ואני שואלת, אז מי סבל? הוא אומר שאף אחד, ואנשים באמת מפסיקים לבוא. לא יפה. חנה ארנט, הוגה דעות ופילוסופית, בספרה על האלימות 1970, מעמידה כוח ואלימות כמנוגדים זה לזה. כשהאחד קיים באופן מוחלט, השני לא יכול להתקיים. הכוח הפוליטי הוא מפעל קולקטיבי. הציבור מקנה כוח למוסדות השלטון כדי שימשלו בו. מוסדות השלטון הם ביטוי של כוח. הם יחזיקו כל עד תהיה בהם תמיכה של הציבור וסמכותם תהיה מקובלת עליו. כשהכוח נמצא בסכנה, מופיעה אלימות. האלימות יכולה לנגוס בכוח ואף לחסל אותו. היא בשום מקרה לא יכולה ליצור כוח. חנה ארנט טוענת כי אלימות יכולה להיות פעולה של קבוצות מיעוט אל מול הרוב, בניסיון לכפות את עמדותיו. אובדן כוח על ידי המדינה מוביל לשימוש באלימות על ידה. כשהמדינה עושה שימוש באלימות, סימן שכוחה נמצא בסכנה. די. לא באמת, כאילו עכשיו אנחנו מבקשים עצות מבחורה? קו 23, בדרך להר הצופים, 1996. הנהג הוא אלביס. בלורית, פאות לחיי מטופחות, צווארון מורם, חולצה מעט פתוחה, חושפת חזה סעיר. מוזיקה בקלטות. נהגוס, למה אלביס כל הזמן? בחור חבוש כיפה סרוגה, צועק מרביעיית המושבים שלפניי. אולי שלמה ארצי? לכולנו נמאס מאלביס, נכון? הוא פונה עכשיו אל אישה מבוגרת, עטוית מטפחת שיושבת מולו. היא מהנהנת, מחייכת, חושפת שיני כסף. אתה רואה נהגוס? הוא ממשיך. כולם פה רוצים שלמה ארצי. אלביס לא מסתובב. מתופף באצבעותיו על ההגה לקצב המוזיקה. הוא עוצר בתחנה, מעלה נוסעים, משלשל מטבעות לצינורות המתכת המתאימים. מחלק עודף, מתקתק כרטיסייה. נהגוס, הבחור לא מוותר. הוא מתרומם עכשיו ממושבו ומתחיל ללכת לכיוון הנהג. אלביס מטר ראשו למעלה, מביט במראה המלבנית לעבר הנוסעים. הבחור ממשיך להתקרב. ביקשתי שתחליף את המוזיקה, זה משגע אותי. תשמע חבוב, הנהג מסתובב לעבר הבחור, ויש כמה שניות עד שיתחיל השיר הבא. אם אני הולך, זה רק עם המלך. אבא אחי מאיר, 1928, דואר היום. שוב ושוב, אין לנו בעד כניסה חופשית לארץ ואין לנו נגד גירושים מהארץ. הדברים טעונים ברור אולי. כניסה חופשית כיצד? אין אנחנו בעד כניסה חופשית של יהודים לארץ, כי אם אך ורק בעד כניסה חופשית של ציונים. רק ציונים נחוצים לנו כאן. יהודים זהו מושג מטושטש. גם דהן היה יהודי, גם מרטוב, בכוח הפרולטריון הרוסי היה יהודי. כשם שהממשלה נוהגת קרנטינה מדיצינית בנמל יפו וחיפה, ככה להנהלה הציונית לסדר קרנטינה ציונית, בוורשה, בקישינוב, בקובנה. וגירושים מהארץ כיצד? אין אנחנו מתנגדים לגירושם של מופסים מהארץ. לאו דווקא בשאלה זו אין לנו הכבוד להיות תמימי דעות עם החבר מרמינסקי. עד רבה ועד רבה. יישר כוחה של הממשלה עבור פרוצס של חיטוי ארצנו מאותו החיידק הנושא את המחלה החברותית הידועה תחת השם קומוניזמוס. שבלשון המדע שמה המחלה הרוסית. לפי הכרתנו, אין הממשלה של ארצנו מתנהגת עם המופסים בכל חומר הדין. הממשלה מכסה את הפוליטיקה שלה בעלי התאנה של החוקיות. לו רצתה הממשלה להסיר את אות הקלון המופסאי מעלינו, הייתה עושה זאת במשך זמן קצר. אבל אין הממשלה עושה זאת. קצת מופסים לא יזיקו לה. מפני שלנו, ליישוב היהודי, דבר זה מזיק... בל נלחם בגירושי מופסים מהארץ, נשאיר מלחמה זו למרמינסקים שיש להם עם המופס, עם דגל ועם נון משותפים. עלינו להילחם בעובדה שלא כל המופסים גורשו עדיין, ושעוד רבים המופסים המתהלכים בקרבנו. עלינו לדרוש בכל תוקף שהוצאתו מהארץ של כל מופס ומופס אינה צריכה להיות כתוצאה של פרוצדורה משפטית. מופס צריך להיות מוצא מחוץ לארצנו לא בכוח המשפט, כי אם בתוקף הפקידות. המלחמה בכל מופס ומופס אינה מספיקה. יש להילחם במופסים ובמופסיות. אותו התפנוק ששמו ליברליזמוס, זכויות האדם וסוציאליזמוס, יורשה גם לנו בעוד 100 שנה, כשתהיה כאן מדיניות איתנה של הליברליזמוס במובן הרחב, לאו דווקא המפלגתי. מותר לבריטניה הגדולה, זכויות האדם מותרות לה לצרפת של 100 וכמה שנים אחרי המהפכה. המחוות היפות של הסוציאליזמוס מקומן בבלגיה המסודרת, בעלת היישוב הצפוף והחרושת הפורחת. בראשית מלחמתנו עבור מדינתנו אנו, אסור לנו לוקסוס שכזה. בשעה שהעיר נמצאת במצור, יש מקום אך ורק לחוקים של מצב המצור.
תפס אותו הטבח, שחט אותו בסכין. באו כל המופסים, תפסו את הטבח, שמו אותו בפח, ועל המחזה כתבו כך, שמופס בא למטבח, רצה לגנוב ביצים. תפס אותו הטבח, שחט אותו בסכין. באו כל המופסים, תפסו את הטבח, שמו אותו בפח, ועל המחזה כתבו כך, שמופס בא למטבח, רצה לגנוב ביצים. תפס אותו הטבח, שחט אותו בסכין.